שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 33 של רוורסים פלטפורמה. היום נמצא רן לבדו עם עוד שני חברים, אורי עבריז הפעם. אז נגיד שלום קודם כל לאלעד.
רן, אני א', מכיוון שבהבטחת מידע עסקינן.
אופס, חשפתי אותך. כן.
אני אלעד, עובד עם רן ב-Outbrain. הגעתי שבועיים אחריו. חלק מצוות ה-QA וחסיד של הבטחת מידע, אופן כללי.
הבטחה או אי-הבטחה.
כן.
ונמצא איתנו איתן, וניתן לאיתן להציג את עצמו.
שלום, איתן כספי. איש הבטחת מידע, עובד בחברת הוט, מזה כמעט 3 שנים. מפעיל את הבלוג לא בטוח, security.caspi.org.il.
ועוד כמה בלוגים.
ועוד כמה בלוגים, כן, אני רב בלוג.
איפה אתה מספיק לכתוב את הכל?
תשאל את אשתי ותרביץ לך.
הבנתי. אנחנו צריכים להכיר ביניהם.
שאלה חשובה אם אתה התקנת את הווידג'ט שלנו בכל ה...
כן, כן, כמובן, כמובן. אין שאלה. זמן. מוצאים. מוצאים זמן, זה תחביב.
אוקיי, ואתה גם מתעסק בהבטחת מידע בתור תחביב, או שזה...
לא, זה כבר מקצוע שאני איתו כבר פרופר, שאני עושה רק אותו... סביבות 5-6 שנים, וכתפקיד נוסף, בנוסף לסיסטם, כבר 10 שנים הייתי אומר.
אוקיי, אז יש עליך קילומטראז'.
כן, בהחלט.
אתה עוד פרצת לכרטיסים מודפסים.
כן, אני פחות בקטע של ההאקינג, של הפריצה, אני יותר סקרן בוא נקרא לזה, אבל לא עושה את זה כמשהו עיקרי, אני יותר בצד ההגנתי בוא נקרא לזה.
אוקיי, כולנו, כן, כמובן. היינו צריכים להגיד את זה בהתחלה.
כן, כן, כמובן. אף אחד לא יודע בזה.
כן, באנו כדי לעשות טוב.
כן, כן, הבטחת מידע זה תחום שאתה בו הולך על הגבול. כי אתה צריך להיות, אתה גם צריך לראות איך להגן, כדי להגן אתה צריך לדעת איך להתקיף, ואז אתה יודע איך להגן יותר טוב.
אני חושב שהדימוי של שוטר סמוי, שמתגנב לכנופיה, זה יהיה דימוי טוב.
יש אנשים שזה תפקידם, אבל זה מאוד מעטים כדי לדעת באמת שהם עושים מודיעין על הצד שכנגד מה קורה, וזה בכלל חברות או גופים ממוסדיים.
לא ממש באמת צריך להתחפש וללכת ולהתחבר, אבל צריך לחשוב.
מנטלית כן, מנטלית המחשבה שלך צריכה להיות עם שני צידי הגדר, שזאת גם הסיבה שלהערכתי לפעמים בארגונים בייחוד מסתכלים עליך בעין חשדנית. הם יודעים שאתה צריך להגן עליהם.
היה פה כסף על השולחן, אני תוהה לאן נעלם.
לא, לא ברמה הזאת, אבל זה בעיה, כי הבטחת מידע היא הבטחה דיגיטלית בעיקרון, ורובנו מה לעשות, לא רואים את הדיגיטלי, לא רואים את הפקטים שעוברים, לא רואים את הקבצים. מעבר לזה שהבטחת מידע בכלל היא תחום צעיר, והוא נחשב עדיין חצי וודו, כל האנשים עם הקרחות והזקנים וה... פירסים מכל מיני מקומות שמפחידים כל מיני אנשים עם חליפות. במידה לפעמים בצדק, לפעמים לא, כי אתה יודע, אתה אמור מצד אחד להגן, מצד שני אתה רואה את החורים וחוששים אם אתה מנצל את זה או לא. בין אם אתה עובד של החברה או בין אם אתה יועץ שמגיע מבחוץ. אז היחס אליך הוא תמיד כבדהו וחשדהו. גם כשאתה עובד של החברה הרבה שנים וכולי, ואני לא יכול להגיד שבלי צדק, כי חשש הוא מובן וכבר היו מקרים שזה נוצל לרעה. מצד שני גם היו מקרים במחלקות כספים וכל מיני, אבל אתה תמיד על הקצה, אתה תמיד קצת בתוך הארגון וקצת מחוץ לו.
כן. טוב, זה ללא ספק תפקיד עם הרבה מאוד אחריות וגם הרבה כוח.
כן, גם אותו צריך לדעת להגביל.
כן, ללא ספק. טוב, אני בעברי, אני אציין לפני זה, אני בעברי גם הייתי, התעסקתי בהבטחת מידע כשעבדתי במייקרוסופט, אז בעצם הייתי מה שנקרא פנטרשן טסטר, שזה...
הקר,
רק בתשלום, בתשלום קבוע.
בתשלום שנתנו לי מרצון, שלא לקחתי.
כן, הייתה עבודה מאוד מעניינת.
יש לי תלוש כדי להוכיח.
בדיוק.
כן, הייתה עבודה מאוד מעניינת, באמת גם נפגשתי עם כל מיני אנשים ספק בתשלום וספק לא.
מפוקפקים.
כן, אבל אתה יודע, כאילו, סך הכל בסופו של דבר זה אנשי גיקים מחשבים, כן, אז עד כמה מפוקפקים כבר יכולים להיות, ככה אתה חושב.
אתה אומר שעשתה הרבה נזקים גם עם הקלדת.
כן, כן, אבל זה לא ספק, זה תחום מרתק. זה תחום מרתק והוא מתחדש, והוא מאוד לא שגרתי. מאוד מאוד לא שגרתי.
כן, הוא מאוד לא שגרתי. מהסיבה, אחד הדברים שאני מאוד אוהב בו, זה שהוא מאוד הוליסטי ומאוד כללי, כי אתה צריך להבטח למעשה כל מה שיגידו לך להבטח. זה יכול להיות ממה המוצר שקיים כמו מערכת הפעלה, או מסד נתונים, או שירות דואר אלקטרוני, זה יכול להיות גם פיתוח. אז מן הסתם אף אדם לא יכול לעשות הכל, אבל היכולת שלך לגוון ולהתעניין וללמוד ולהתקדם היא מאוד גדולה. מאוד קשה להשתעמם במקצוע הזה, אלא אם כן אתה באמת תקוע באיזושהי פינה. ודבר נוסף, מכיוון שהבטחת מידע היא תמיד משהו שאין הבטחת מידע בעיניי, בפני עצמה. הבטחת מידע זה תמיד משהו שצריך ללוות משהו אחר, תפעולי, רווחי, you name it, ולהבטח אותו, לדאוג שהוא יהיה תקין, שמידע לא יזלוג, שקוד זדוני לא ייכנס. ובעיניי, למשל, המסלול שאני עשיתי, שהוא מסלול שהתחיל מסיסטם ועבר להבטחת מידע, אפילו מתמיכה קודם, הוא טוב מאוד, כי בעיניי אתה לא יכול להגן על מה שאתה לא מכיר. כי אם אתה מכיר, אתה יודע א' איך להגן עליו, ב' איפה הוא חלש, ואז איפה להגן עליו.
אז אתה יודע, זה מעניין, באמת, מאיזה כיוונים אנשים מגיעים להבטחת מידע? אז אתה מושתה הגעת לכיוון סיסטם, איזה עוד כיוונים אתה מכיר?
אין באמת הרבה כיוונים, שוב, כי זה מקצוע צעיר, ועוד לא כל כך, אין לו מתודולוגיות של דברים. יש אנשים שנכנסים אליו בלנקו, בעברי המאוד רחוק, הייתה איזו חברת ייעוץ גדולה בארץ שבאתי אליה באיזשהו שלב בקריירה, ועם אפשרות לעבוד שם. וה-CTO בדק אותי, ושאר עשה לי כל מיני מבחנים וכו', ובסוף הוא אומר לי, תשמע, לא, אתה לא מתאים לי, ואני אגיד לך בפירוש שאתה לא מתאים לי, כי אתה יודע יותר מדי. אני מעדיף שיבוא אליי מישהו טבולה רסה, לוח חלק, ואני אלמד אותו הכל מאלף עטף. בעצם השיטות שאני רוצה, מתודולוגיות שאני רוצה, וזאת אפשרות אחת, נתעצמי שיש אנשים שנכנסים ככה למקצוע, ואז הם לומדים את כל מה שהם יודעים כנראה על IT, והבטחת מידע, מאפס במסלול מאוד צר. יכול להיות שזה נוח היה לאותה חברה, אבל בעיניי זה קצת שגוי, כי בהבטחת מידע למשל נורא קל לעשות נזקים, לא מכוונים כמובן, אלא כי הרוב העבודה היא חסימה בסופו של דבר, חסימה או ניתור. ואם אתה חושב משהו לא נכון, כי אתה לא מכיר את המערכת, אז אתה זה שבא להגן על המערכת, בסופו של דבר דפקת אותה.
כן.
ועשית בעיה.
אוקיי, עכשיו אמרת שלמדת, איך למדת? כי לא לומדים את זה בעצם? אין ספרים, נכון?
ככה, כיום המצב יותר טוב מאשר בעבר, יש היום הרבה יותר קורסים, אפילו מסלולים מלאים, בייחוד לתארים של ה-CISSP וכל התארים המוכרים יותר. אבל הייתי אומר שממה שאני יודע, רוב האנשים במקצוע, למעט כמובן אלה שלמדו אקדמאי, כמוני מלימוד עצמי. Okay. לימוד עצמי ועבודה בשטח מהניסיון.
כן. טוב, זה בדרך כלל זה שעות של תסכול ורגע אחד של אושר, נכון? הלימוד העצמי הזה.
נכון, זה נכון, אבל...
אבל כמה שהשעות ארוכות יותר ככה, הרגע הקטן יותר מאושר.
נכון, בפירוש. עולם ה-IT יכול להיות מאוד מאוד מתסכל, זה אנחנו יודעים כי... כל מה שאנחנו נוטים להאשים את המכונה, הרי מישהו, ובטח אתם יודעים את זה בתור מישהו מפתחים תוכנה, בסוף בן אדם כתב את זה, אז אתה לא יכול באמת להאשים את המכונה, כי מישהו מאחורה כתב את זה לטוב או לרע.
לא, זה וודו, זה לא בן אדם.
זה וודו. אני מסכים, גם יש המון וודו במקצוע, זה חלק מהקסם, שלא הכל דיגיטלי ומדויק.
טוב, אז איזה בעצם, איזה תחומי הבטחת מידע אתה מתעסק בעיקר?
אני יותר מתעסק בתחום התשתיות והתקשורת, תשתיות יותר בתחום החלונות, פחות לינוקס יוניקס, הרבה תקשורת, הרבה intrusion prevention, תחנות קצה, שוב, ברמה, ושרתים ברמה החלונאית, אנטיווירוס, אנטיספייר, מניעת זליגת מידע, מה שנקרא IO firewall, שזה מניעת הכנסת התקנים חומרתיים למחשב.
זה מעניין, באמת את זה לא הכרתי. כלומר, firewall על הרשת, אני חושב שכבר כולם מכירים, זה כבר, אתה יודע, מה זה checkpoint, במאה הקודמת מתישהו, אז כבר כולם יודעים מה זה, אבל firewall של ה-IO זה באמת קונספט שאני פעם ראשונה שומע עליו עכשיו.
כן, קודם כל זה, IO firewall זה הגדרה שלי, יש כל מיני אנשים שמכניסים את זה ביחד.
אבל נשמע הגיוני לגמרי, ופתאום אני חושב, רגע, למה לא חשבנו לזה עד עכשיו?
בדיוק, כי מה שאתה עושה, אם אנחנו מסתכלים על המחשב כאובייקט שלם, אז אנחנו יכולים לחבר אליו דברים.
נוכל להיות את המיקרופון הענק הזה שנמצא פה. נוכל להיות. אני יודע מה רץ בתוכו.
מיקרוסופט, מיקרופון, יכול להיות מצלמה, יכול להיות דיסק און קי, והיום דיסק און קי מגיע כבר כמעט בנפח של דיסק קשיח.
כן.
זאת אומרת כבר...
ועם תוכנה שרצה אוטומטית.
ועם תוכנה שרצה אוטומטית, ובאמת ככה הרבה דברים, הרבה מחשבים נדבקים עם וירוסים. אז ארגונים ראו בסוף שהם חייבים להסתכל על כל הנקודות בהם מידע יכול להיכנס ולצאת. בעבר באמת ההסתכלות הייתה כללית, מאוד כללית, יש גטווי, שם יש פיירוול, עשינו הכל, גמרנו, אבל אז הם מבינים שיש גם את הדלת האחורית בדיעבד של המחשב האישי. ואנשים הולכים לפטופים, הם מסתובבים, עם רשתות ויירלס, והם מתחברים.
בסופו של דבר מגלים שהנקודה החדשה היא נקודה אנושית.
כן, אבל לפי דעתי זה הולך ופוחת מפתרונות טכניים. מפתרונות טכניים, מאוד אופנתי להגיד שאוקיי, צריך מודעות עובדים, וזה הבטחת מידע היא לא רק משהו טכנולוגי, וזה נכון, זה לא רק משהו טכנולוגי. אבל אני אישית, בהסתכלות שלי, לא חושב שאני יכול להוציא הרבה בנפיט מהיוזר, שאני אתן לו מודעות וכו' וכו'. נכון, לפעמים יוזרים מודעים, עובדים מודעים, אומרים, והם באים אלינו ושואלים לפני, או שהם ראו איזה משהו חשוד, והם באים אלינו, אבל העובד הוא בסופו של דבר בן אדם, ואדם, אני לא יכול לצפות ממנו לתגובות קבועות, אני לא יכול, סליחה, בטוח, לתכנת אותו, ולדעת שתמיד הוא יבוא ויתריע, אני חייב להסתמך על משהו יותר קבוע. והיום, כמו שאמרתי, אז יש את ההתקנים שהם פשוט מוצרים ברמת הקרנל, ברמת דרייברים, שהם משתלבים עם הפלאג אנד פליי של המחשב, ואז הם רואים אם יש אירועים של חיבור, ניתוק, איזה סוג וכדומה, ואז הם מאפשרים לך לחסום, לא לחסום, הודעות, יש לך אפשרות של ניתור, יש לך אפשרות של פייל שדווינג, כלומר שהם לוקחים את הקובץ הצידה, העתק שאתה יודע מה הוא היה, מעבירים את המידע למערכות DLP לנתח, אם יש שם איזה מילת קוד שאמרת שאסור לה לצאת מהארגון. זה מאוד מתקדם הדבר הזה היום, וזה די מאסט, כי ארגונים מאוד יכולים בקלות לאכול אותה בלי לדעת בזליגת מידע. כי אנחנו גם בעידן שבו הנושא של רכוש מאוד השתנה. זה לא שאם יש לי למשל את המיקרופון הזה, אז עכשיו הוא שלי. אלא יכול להיות לי ולך בדיוק אותו דבר.
המיקרופון הזה שלי, רק בוא נעביר את העניין הזה.
חכה לסוף הפגישה. אני לא הייתי אומר את זה עכשיו.
אוקיי. אני אזרום איתך.
אני אזרום במיקרופון. משהו שלי ושלך יכול להיות לשנינו אותו דבר. אבל יכול להיות שהקובץ, אתה יצרת אותו ואתה לא מוכן שהוא יהיה גם שלי. ויש פה המון שאלות של לגבי מה זה רכוש, ומן הסתם רכוש זה בהתאמה מוסר, כאילו מה שלי, מה לא שלי. ולארגונים לקח זמן להבין את הדבר הזה, ובהתאמה להגן על, על הקבצים שלהם, על המידע שלהם.
אני תוהה אם יש פה איזושהי מתודה, אם יש פה איזושהי שיטה. כלומר, נניח אתה מחר בבוקר קם ומתחיל לעבוד בארגון חדש, ואומרים לך, תעשה שהוא יהיה בטוח. בלי מונחים טכניים. אז מה אתה עושה? כאילו, איפה אתה מתחיל בכלל?
כמו שאמרתי מקודם, אתה צריך להכיר את מה שאתה צריך להגן עליו.
אתה צריך להגדיר מה האסט שלך?
בדיוק, צריך קודם כל להכיר את הארגון, מה הוא עושה, מה המטרות העסקיות שלו, מה חשוב לו, מה לא חשוב לו.
זאת אומרת, אם יש לו מידע על משתמשים, צריך לשמור על המידע הזה.
או מידע של לקוחות, או כרטיסי אשראי.
אם יש לו מידע עסקי, אז כן, אם זה רפאל, אז לשמור על מערכות, על המידע הסודי של רפאל, וכן.
כי באופן טבעי, אין לך את כל המשאבים שאתה רוצה להגן על הכל. אתה חייב לעשות סדרי עדיפויות. אתה צריך להכיר את הארגון, לתת סדרי עדיפויות למערכות, למידע, לתת בהתאמה את ההגנות. בדרך כלל, בהבטחת מידע זה להכיר את הגבולות, מה בפנים, מה בחוץ. ואז להגדיר את הגבולות, ועל הגבולות לשים את הבקרות שלך, את החסימות שלך. מן הסתם, סטנדרטית, מן הסתם המינימום היום זה אנטיווירוס בתחנות ופיירוול בגטווי, כמינימום. ואחרי זה זה הלאה, לראות בהתאם לתקציבים ולצרכים.
יש גם את ההבטחה הפיזית של, לא יודע, מפתחות לבניין או כרטיסי כניסה, או יש מחשבים שגם מזהים ביומטרית וכולי. יש הבטחות פיזית.
פנים,
עיניים ואפיים.
כן, טוב שלא דברים מוצנעים יותר. כן, הביטחון הפיזי בדרך כלל בארגונים הוא אצל מחלקת הביטחון. בארגונים יותר ביטחוניים, ציבוריים, לפעמים זה ביחד ולפעמים אפילו תחת הביטחון עצמו, משיקולים שמרניים, עתיקים יותר. אנחנו בדרך כלל לא מעורבים עם הביטחון הפיזי, אבל משתפים איתו כמובן פעולה. לפעמים שצריך להגיע למקום או לעשות פעילות כלשהי, לפעמים אדם מדווח לנו שהוא רשם איזה מחשב מחובר לאינטרנט שבכלל לא ידענו עליו, דברים כאלה.
אוקיי, בוא ננסה רגע קצת לעשות סדר בעולם אבטחת המידע הגדול. אז איזה תחומים בגדול, איזה תחומי התמחויות קיימים בו? אם זה אבטחת וויב או אבטחת סיסטם או רשתות, איך היית מחלק את זה?
איך הייתי מחלק את זה? קודם כל הייתי לך צעד אחד אחורה, הייתי מחלק את זה, זה משהו שאני רציתי לכתוב, אני אכתוב עליו בהמשך, כי הרבה צעירים פונים אליי ושואלים אותי איך להתחיל, איפה ללכת, מה כדאי, מה לא כדאי. וכמו שאמרתי, א', קודם כל, כדאי להתחיל לא מהבטחת מידע, כי אז הראייה שלך היא מאוד צרה, אלא להתחיל מהסיסטם, להשתלב עם הארגון, כי אתה לא יכול להיות אף פעם מבטחת מידע פרופר, אתה צריך להשתלב עם אנשים, וזה המון עבודת צוות. אתה צריך לשכנע המון אנשים, שאתה לא תפגע להם במערכות, והם צריכים לראות שאתה מכיר אותם. עבודה עצמה יכולה להיות בדרך כלל או בארגונים, או בחברות ייעוץ, או בחברות אינטגרציה. זה פחות או יותר החלוקה. חברות ייעוץ מן הסתם נותנות ייעוץ, תכנון, מידענות, בדיקות קשיחות, סקרי סיכונים. חברות אינטגרציה בדרך כלל הן אלו שמוכרות לך את המוצרים שהחלטת או החליטו היועצים שצריך, עושות לך את ההתקנה, פתרון תקלות, תחזוקה וכדומה. בארגונים כל מה שאתה עושה זה לנהל את הייעוץ ואת האינטגרציה, אתה לא עושה כלום. לא, סתם.
לא, זה
הרבה, זה הרבה, יש בזה אמת מסוימת.
זאת אומרת, יש ארגונים שבוחרים לעשות את זה אין-האוס, ויש ארגונים שבוחרים ללכת החוצה ולקחת...
זה הרבה תלוי בסדר הגודל של הארגון. ככל שאתה יותר קטן, אתה יותר נאלץ מן הסתם. ויש מקומות שיש רק מנהל אבטחת מידע, או אפילו איש סיסטם או מנהל סיסטם שהוא נעזר בגופים חיצוניים, וזה המינימום שהוא יכול לעשות, כי אין לו זמן תקציבי ואנשים לזה. וזה לגיטימי, כל אחד יכול מה שהוא יכול. בארגונים גדולים, כמו שאני עובד, כן, יש לפעמים יועצים, יש אינטגרציה, כי גם אתה עדיין לא יכול לעשות הכל, והמערכות שלך בהתאמה יותר גדולות. אבל יש לך הרבה עבודה, שהיא עבודה שלך פרופר, כי אחרי שהמערכות קמות ועומדות, אף עוד לא נשאר איתך, לא יש אינטגרציה, ולא יש ייעוץ, ואתה צריך להפעיל אותם, ואתה צריך להוציא מהם משמעויות, ואתה צריך להגדיר אותם ספציפית לארגון שלך, כי אתה לא יכול לצפות שאותם אנשי אינטגרציה וייעוץ יכירו את המערכות הגדולות שלך, ואת הרשת שלך, ואת האנשים, ואת היחידות שלך, וידעו לתת את הפיינטיונינג לכל אחד ואחד.
אוקיי. עכשיו, אם נסתכל בחתך אחר של חלוקה לתחומי התמקצעות, אז איך היית יכול לחלק את זה?
תחומי התמקצעות. האמת היא שיש בזה הרבה הרבה מאוד אזורים אפורים. אזור ודאי שאני יכול להגיד כמובן זה כל הפנטריישן טסט, אם נתחיל מהצד הקיצוני, זה אנשים שהם למעשה הקרים בתשלום, או כמו שהם אוהבים לקרוא עצמם white hats, שהם לא עושים נזקים, אלא הם עוזרים לארגונים לדעת איפה הפרצות שלהם ואיך לסגור אותם ומצביעים עליהם.
איזה יום שהגענו עם קובעים לבנים לעבודה, אבל כולם מבינים את הבדיחה.
טוב. לא כולם אמורים להכיר את זה, זה משהו, זה ז'רגון פנימי, זה בדיחות פנימיות בדרך כלל. אז הם אמורים להכיר, הם באמת סוג של סופרמנים, להכיר הכל. כי תראה, יש מצד אחד מה שקרה, קוראים סקריפט קידס, זה אנשים שלוקחים דברים, תסריטים ויישומים שיצרו הקרים בעולם, מורידים, מוצאים באינטרנט, מורידים, לומדים איך להפעיל, מפעילים, ויש לנו את עבודה לא רעה.
ויש להם מתאים.
הרבה נזק. נכון, כי זה גם תולי בבגרות, כי זה גם שאלה, כי נורא קל להתלהב מהדברים האלה, כי מרגע שאתה חודר לתוך מערכת, יש בזה המון ריגוש. זה חלק מהעניין, כי הבטחת מידע, אני מודה בזה, יש בזה משהו ילדותי, כי זה טובים ורעים, מלחמה, שוטרים וגנבים, אנחנו בפנים, אנחנו בחוץ, הגענו, לא הגענו, מלך הגבעה, אינדיאנים, קרבויים, כל מה שאתם רוצים. וכן, וכשאני מגן, ואם אני רואה שמשהו לא הצליח לחדור ועצרנו אותו, אז אני מרוצה, כי הצלחתי. זה אולי כי אני הגנתי בטבע שלי, אבל לחוד שיש אחרים שהם התקפיים, ואז הם יקבלו את הריגוש מלהראות שכן, הצלחתי לחדור, הצלחתי לעבור את ההגנות. אבל כמובן צריך להם גם את האחריות, שאוקיי, נכנסתי, אבל אני לא אעשה נזק, כי זה לא אני. מה שאני אומר מקצוע זה, אתה צריך להיות עם ראש מלוכלך ולב טוב. אתה צריך לדעת איך לעשות, אבל אתה צריך להשתמש בזה לרעה. אז הקרים צריכים, הטובים יותר, כמו שאומרים, עושים את הכלים לעצמם. כלומר, הם כאלה שיודעים קוד, יודעים לעשות reverse engineering, כלומר, יודעים לקחת קובץ בינארי, ולהבין את המשמעות איך הוא באמת בנוי, איך כאילו הקוד מקור, או לפחות איך הוא מתנהג, מה שאפשר, איך לפענח הצפנות, ודברים כאלה. בצד השני, יש תמוכי הבטחת המידע, והאינטגרטורים, שבעיקרון אני לא רואה באמת הבדלים מהותיים ביניהם, כי באינטגרטורים לעשות, כמו אינטגרטור של IT בכלל, הוא צריך לדעת איך להפעיל את המוצר, הוא צריך להבין את המשמעויות שלו, להתקין, לקנפג, ושיעבוד. יועצים, אולי לא צריכים להכיר מוצר ספציפי, אבל צריכים להכיר עקרונות, צריכים להכיר את המערכות כדי לפעמים לעשות מבדקי קשיחות, לדעת אם אנחנו מוקשחת או לא מוקשחת, בדרך כלל עובדים עם כל מיני תפסים או עם תוכנות מיוחדות שהרבה פעמים נותנות לך דוחות אוטומטיים.
אוקיי. יצא לך לכתוב, נגיד, בגדים?
לא, אני לא אשקוט כל כך, אני לא במקור הגעתי מפיתוח. אני, כמו שאני מכיר את ה-IT, הוא מספיק קשה גם מהצד של מה שקיים ואמור לעבוד ולא תמיד עובד, מאשר להתחיל לכתוב קוד. זה כבר רחוק מדי בשבילי.
אז איך הפעם לפגוש איזה אליל הבטחת מידע, נקרא לזה ככה?
או האקר ראשי? יצא לי, כן, יצא לי לראות את קווין מיטניק כשהוא בא לישראל.
הוא יספר מי הוא הבחור?
הבחור נחשב...
יהודי טוב, מבית טוב.
The Missing Link, לא The Missing Link, אבל האדם וחווה, האיש ההאקר הראשון לכאורה בעולם, הוא הראשון המפורסם. הוא התחיל בימים שבהם המחשבים היו בראשיתה, והוא פרץ יותר לרשתות טלפון. שאז פעם טלפונים עבדו עם DTMF, עם צלילים, ועד אפשר לעשות כל מיני פקודות על המרכזיות, ולקבל שיחות בחינם.
זה נקרא פריקינג.
פריקינג, נכון, עם PH כרגיל, לא עם F. פריקינג, ולקבל שיחות בחינם, להזין לדברים אחרים, לעשות רידיירקט לשיחות, דברים כאלה. לכן זה באמת הקטע הקדום, הוא בעצמו אומר, אני לא האקר מחשבים פרופר, אבל כן, וזה מה שהוא עושה היום ומייעץ לחברות, הוא יותר בקטע של הנדסה חברתית, social engineering, שזה שם יפה אני אקמבן אותך לקומבינה, שאני אשכנע אותך לתת לי את הסיסמה שלך, ולהסביר לי איך מגיעים, מה הכתובת כניסה לפיירוול שלכם,
יש לך הרבה מאוד מושגים משעשעים בעולם הזה. social engineering זה אחד מהם, dumpster diving, זה עוד אחד מהם. לקפוץ לפח זבל כדי לחפש,
זה יותר פיזי, למצוא מסמכים, ויש כאלה שעושים את זה, אני כבר ראיתי את הדברים האלה.
אז כיף, ראש טוב,
הלכת למגרסה ולהתחיל להשלים את
הניירות. אם צריך עושים את זה, כן, יש גם את האנשים שעושים את זה, וזה גם חלק מהמודעות של העובדים, להגיד להם תזרקו לפח שגורסים.
יש את האומנות של להחליף אותיות במספרים?
כן, סוג של יענו עצפנה. אם אני אמשיך מה שתחלנו מקודם, אז היועצים גם צריכים, לפי דעתי, כי הרוב היועצים, מה שאני ראיתי בארץ, זה אנשים צעירים שבאים, נכנסים ככה למקצוע, ואחרי זה ממשיכים מעלה. יש מעט מאוד יועצים, כמו שאני רואה אותם, לפחות בעיני דמיוני, הוותיקים, המכירים, אלה שיכולים לתת לארגונים, את הערך המוסף של להסתכל קדימה, להסתכל רחב, שמכירים את הטכנולוגיות, והיום כבר זה לא רק טכנולוגיות, זה גם ארגון ושיטות. לדעת איך ארגון עובד, מי מדווח למי, כל הדברים האלה. זה פחות סקסי, פחות אנשים אוהבים את זה, אני יותר אוהבים את ההנדזון, לראות קרה, לא קרה. אבל הרבה פעמים הבעיות הן בכלל בעיות שהן בעיות מנהלדיות, של אנשים לאנשים. יש נועל, אין נועל, עושים את הנועל. והרבה מאוד אירועים בעולם קרו לא בגלל הבטחת מידע, אלא בגלל ניהול סיכונים ו... לבן אדם היה מותר לעשות משהו שהארגון אמר לו מותר, אבל אף אחד מלמעלה לא חשב אם מותר לו או לא מותר לו. אלא למשל ניק לוסון, משהו כזה, באיזה בנק השקעות בארינגס נדמה לי, או ברקליס בהונג קונג, והוא עושה שם סחר בכל מיני חוזים עתידיים ודברים כאלה, והוא התחייב לכל מיני דברים שבדיעבד, כבר שהבנק לא היה בכלל מוכן להתחייב אליהם. וביום הדין היה צריך לשלם, והבנק קרס, בנק בין מאות שנים. וזה לא הבטחת מידע בכלל. זאת אומרת, בשביל זה גם הבטחת מידע.
יש דרכים אחרות לרמות, חוצים
את המידע הזה. לא, אפילו לא על איזשהו רימה, הוא פשוט, אתה יודע, הוא ניסה להתלהב, הוא ניסה לעשות טוב, וכנראה. אבל הוא פשוט חרג מהגבולות שלו. כי זה הרבה פעמים מה שהבטחת מידע, לדעת מה הגבולות, כמה, למה, למי, מתי, באיזה מערכות.
כמו שאתה הולך להוציא צ'ק בנקאי מהבנק, אז אתה צריך מעל סכום מסוים, נגיד חתימה. של מורשי חתימה אחד, ומעל סכום אחר, אז חתימה של שני מורשי חתימה.
בדיוק, או שזה לא יהיה רק אישור בפקס, או כל מיני דברים כאלה. בגלל זה גם היום הבטחת מידע מנסה לטפס למעלה, ואפילו ברמת הבאזוורד, להגיד ניהול סיכונים. אבל זה באמת לא רק באזוורד, כי יש הרבה דברים שהם מעבר להבטחת מידע, והם לא פחות מסוכנים, וגון צריך להתייחס אליהם.
כן. אם היית עכשיו מייעץ לאיזשהו איש תוכנה, כלומר לפתח,
אוקיי.
ששאל אותך, מה אני צריך לדעת בכל הסמטוחה הזו של הבטחת מידע?
יש פיתוח.
כן, כלומר, עד כמה, כאילו, אתה יודע, יכול להיות...
אחת הבעיות המרכזיות שלנו בארגון הוא שארגון, כל אחד באופן טבעי צריך לעשות את המשימות שלו. זה הרבה לפני פיתוח, אנשים רוצים לרוץ קדימה ולא משתפים את הבטחת מידע. הבטחת מידע היא לפעמים, בדרך כלל, היא לא אבן דרך בפרויקט. ומאוד מאוד מאוד קשה, עד בלתי אפשרי, להכניס הבטחת מידע אחרי שהפרויקט סגור. כי שוב, הבטחת מידע חוסמת, מגבילה, בודקת, ואז היא מעיטה או לא מאפשרת ליישום לעבוד. לכן תמיד אנחנו מבקשים שהבטחת מידע תתחיל במקביל, מהאפיון של הפרויקט והתכנון שלו. כי אז אנחנו יכולים להכניס את הבקרות ואת ההגנות שלנו כחלק אינטגרלי מהמוצר. יש היום כבר כלים אוטומטיים, כי מאוד קשה תכלס לאנשי הבטחת מידע שהם ברובם באמת לא מפתחים, לעשות קוד ריוויו ולראות את הסכנות האפשריות, כי זה הרבה גם לדמיין מה יקרה עם זה פה או שם.
כן, אבל יש כלים שעושים
את זה. אז היום כבר יש הרבה יותר כלים אוטומטיים, שאני לא יודע כמה משתמשים בהם, כי הם בדרך כלל גם מאוד יקרים, שיודעים לקחת את הקוד, לנתח אותו, ולהגיד פה לא שמת בקרות, או פה הבקרות שלך לא מספיקות, לא הכנס, לא הגבלת את השדה הזה שיוכנסו בו רק 20 תווים, לא הרשית שיוכנסו בו רק התווים האלה, ולכן יכול להיות לך באפר אוברפלו, תדע, תיזהר. אבל בארגונים גדולים זה בהחלט מתחיל להיכנס, כי אלה באמת הדברים היותר מסוכנים, כי הסטנדרטיזציה היא מאוד גדולה ברמה הנמוכה של התשתית, של פיירוולים, של פרוטוקולים, מאוד קל להגביל. אבל בסופו של דבר באותו פורט 80 שנכנס הפאקט לאתר הווב, יכול להיות דברים שיפתחו לגמרי את השרת לאותו תוקף. ואנחנו לא נדע על זה בכלל.
כל האפליקציות כבר למדו שחוסמים את כל הפורטים חוץ מ-80, אז הם עושות הכל על פורט 80.
נכון.
בפורט 80 יש אפליקציות מפה.
בדיוק. בעיניי זה במידה מסוימת פירמידה הפוכה, שמלמטה בחלק הצר והקל לשלוט בו זה כל התשתיות, אבל מלמעלה, משהו קוראים ליר 7, אתה יכול להכניס הכל, מ-HTML פשוט וטקסטואלי, ועד בינארים, ואקטיביקסים, וג'אווה, ו-you name it, אתם גם יודעים, אתם עובדים עם זה. והיכולות היום, בשילוב עם כל מיני חולשות של דפדפנים, אתה יכול לעשות הרבה מאוד נזקים.
כן, נציין לדוגמה שהיו למדתי vulnerabilities של נגיד של בראוזר שמוריד גיף, והגיף הזה גורם לבאפר אוברפלו בבראוזר, והבראוזר נשלט בסופו של דבר.
נכון, אתה מקבל את השליטה בזיכרון של המחשב, של הקליינט.
אוקיי. הביומטרי. מה אנחנו יכולים להגיד בנושא?
אתמול בדיוק הייתי בפאנל שעשה הפורום הישראלי להבטחת מידע, במרכז הבין תחומים בנוגע לחוק המאגר הביומטרי שרוצים לעשות, הממשלה רוצה לעשות במדינה.
תראה, כולם מדברים על זה, אז גם אנחנו כבר חייבים.
לא, אין ספק, הנושא חשוב, הנושא בהחלט חשוב. בפאנל...
בוא נגיד בקיצור רק מה זה החוק הביומטרי, רק למקרה שיש כאלה שלא יודעים, אבל הייתי נחל להגיד.
אין בעיה. החוק מטרתו, ככל שאני הבנתי, ואני את עצמי שהמטרה היא הראשונית, הרשמית, היא הגיונית. יש לנו בעיה עם תעודות הזהות שלנו, תעודות הזהות שלנו נחשבות ברמה מאוד נמוכה מבחינת ההגנה כנגד זיופים, מאוד כזייף אותם. אנשים מאבדים אותם, אנשים לפעמים מוכרים אותם, והם כמובן יכולים להגיע לארגוני פשע, ארגונים... ארגוני חבלה,
זה קורה
ארגוני חבלה, מדינות עוינות, ואז ריגול וכל מיני דברים כאלה, קל להחליף את התמונה, ואז למעשה יש לנו פה תהליך סטנדרטי של גניבת זהות.
כן, בעצם אני חושב כל חייל שעשה אי פעם מילואים כבר מאומן בלתוך תעודות זהות, אבל גם יודע שזה גם מאוד קל לזייף אותם.
כן, כי אם אתה לא סומך על אמצעי הזיהוי, אז הוא בעצם לא שווה במידה מסוימת.
אז בא החוק ומנסה לעשות קצת
לשפר את התעודות זהות ואת הדרכונים בהתאמה, כי יש גם סטנדרטים של מדינות בחול שאומרות שלא יהיה אפשר להיכנס אליהם אם אין לך דרכונים ביומטריים. בפירוש שמגדירים את זה ביומטריים.
וואלה, איזה מדינות הן בדרך אגב?
אני לא יודע להגיד לך, אני לא עשיתי על זה סקר מדויק, אני צריך ללמוד את זה לחוד, בטח יש אנשים שזה מקצועם, אבל פשוט יהיו מדינות שאתה יכול להיכנס אליהם אם הדרכון שלך לא יהיה ברמה שמזהה אותך.
היום זה כבר ככה? יש כבר מדינות?
אני חושב שמדינות שאוסרות את זה, אבל יש תאריכי יעד. יש תאריכי יעד. למשל, מצד שני, היום כשאמרו לי, לא נכנסתי לארצות הברית בעצמי, אתה חייב לתת טביעות אצבע בכניסה לארצות הברית, אחרת לא תיכנס. ביום שמכנס שאמרו, אנחנו לא עושים לארצות הברית כי אנחנו לא מוכנים שיקחו את הטביעת אצבע. עכשיו, אדם רוצה להיכנס לארצות הברית, הוא עושה את זה. גם למשל בקופת חולים מכבי, עכשיו התחילו איזשהו פרויקט של מתן טביעות אצבע, שם זה מן הסתם לקיצור תורים ולמניעת גניבת שירותים רפואיים. בקיצור, נחזור קו שלנו.
דיברת שירותים רפואיים זה מעניין, אבל לא יודעת כמה זה.
לא, כן, אני קראתי על נושא הזה. זה בעיה מאוד גדולה, כי שירותים רפואיים, בייחוד בחול, הם מאוד יקרים, ואנשים רוצים לקבל את השירותים בגניבה.
אוקיי.
זה משהו שזה סכנות אחרות, כמו, אתה יודע, סוג דם לא נכון וכו', אפשר גם לאכול אותם מהגניבה הזאת. ולכן נכנס הקטע הביומטרי. עכשיו, הקטע הבעייתי מבחינת אנשים רבים הוא...
החוק בגדול אומר שיהיו חייבים לעשות תעודות זיהוי ממצאים ביומטריים.
יהיו חייבים.
מדברים דרך אגב על איזה אמצעים? אצבע או עין?
אצבע, ונדמה לי שגם צילום פנים, תווי פנים. כשהקטע העיקרי הוא האצבע, אם כי מצד שני, למשל, הרבה מקומות בעולם, וגם בסיים, תחילים את מצולמים באופן שוטף, ואז רוצים את זה תפס רקוגנישן, את הזיהוי פנים, זה יחסית קל, עושים את זה די אוטומטי, הרבה חברות. דובר בהתחלה על זיהוי ביומטרי של אצבע, אבל אפשר לעשות את זה גם בלי מאגר. זאת אומרת, לא לשמור את כל צביעות אצבע במקום מרכזי.
אוקיי, אז הסכנה, אז פה אנחנו מגיעים בעצם לסכנה של החוק.
וזה יחסית בסדר. מצד שני, באיזשהו שלב, זה נכנס גם הקטע של לשמור את הצביעות במאגר. כלומר, אם יבוא אלינו רשויות הביטחון, שהן מן הסתם אלו שדוחפות בעיקר למאגר, עם טביעת אצבע שמצאו בזירת אירוע, הם יוכלו מיידית לקבל התאמה ולהגיד להם, זה משה, תעודת זהות זה וזה, גר פה, יאללה, לכו עליו. שזה כמובן תהיה עצמי אינטרס של, של כל אדם בסופו של דבר, כי הוא רוצה לחיות במדינה בטוחה יותר, והוא רוצה גם שלא יגנבו לו את הזהות, כי זה יכול להיות מאוד מאוד מעצבן. הנקודה היא שלצערי רוב הדיון שמעסק בקטע טכני יותר, איך יגנו על המאגרים וכו', אבל מדי פעם, ולפי דעתי זה הקטע הנכון, יש פה שאלות הרבה יותר ערכיות ובסיסיות לפני איך יגנו על המאגר. כלומר, האם המאגר הוא הפתרון הנכון, והאם הוא מידתי ביחס לפתרון הבעיה של זיוף תעודות? כי נראה שהזיוף תעודות, אוקיי, זה יפתור, אבל המטרות של הלכו זה הרבה יותר רחוקות, כמו כאמור למצוא חשודים בדיעבד. הנקודה היא שהשאלה היא כמה אזרחים מוכנים שהמדינה תדע עליהם בכל, תוכל לפחות. אם תשתמש או לא, זה כבר שאלה אחרת, אבל מה יש את היכולת, יש את היכולת. איפה הם נמצאים, מה הם עושים, באמת סוג של האח הגדול, מדינת משטרה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. מי יקבל את הנתונים, מה הוא יעשה עם הנתונים, הדברים האלה, אני לא קראתי את החוק, אבל אנשים שבחנו את החוק ועורכי דין גם, אמרו שהחוק לא מכסה את הדברים באופן סגור, אלא יש פה כאילו מטרה לשרת את כוחות הביטחון והמשטרה, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה עם זה אחרי זה. מה יעשו עם זה? יש פה יותר מדי עמימויות,
ושסימני שאלה. גם יש את האתגר הטכני של איך אנחנו שומרים את זה שלא יזלוג, אבל גם יש את השאלה הערכית של עד כמה באמת אנחנו רוצים שהמדינה תיכנס לפרטיות של כל אחד, ו...
נכון.
עד כמה המדינה תדע על כל אחד מיותר.
גם בסוף הכנס אני עשיתי שם איזושהי הערת ביניים שלא כל כך זכתה להתייחסות. בשנות ה-50 היה גם לא מזמן בידיעות אחרונות איזה רעיון הזה עם איש שבק לשעבר, או סיפרו עליו שבשנות ה-50 משהו כזה, בן גוריון שהיה ראש הממשלה הורה לשבק לעקוב אחרי אנשי מפלגות ימין. כלומר, ראש הממשלה השתמש בכלים שלטוניים שנועדו נגד איומים על המשטר,
כן.
לטובת דברים פוליטיים.
יש לנו ספק שהאמות המידה השתנו היום. כלומר, אם דבר כזה היה קורה היום...
סליחה, איך אתה היית יודע?
לא, אז אני אומר, אם דבר כזה
היה קורה היום, הייתי יודע. כמו שלא ידעת אז, יכול להיות שגם היום זה קורה ואתה לא תדע.
יכול להיות.
אבל לעבור לשלב שבו יש מאגר של כל התביעות, זה איזשהו מעבר סף גדול. גדול. שאני לא בטוח שהציבור מודע אליו ומעסיק אותו, והוא מודע להשלכות שלו.
טוב, זה לא ספק נושא חם ומעניין, מתישהו בקרוב אמור להגיע פה להכרעה, לא?
הוא עבר את אישור ועדת הטכנולוגיה של הכנסת, הוא עבר כרגע לעיונו של שר הפנים מר אלי ישי, שמנסים לשכנע אותו לדבר איתו עוד. ככל שאני הבנתי את נימת דבריו, הוא לא מפקפק בצורך המאגר, אלא באיך יגנו עליו. כלומר, הסיכוי שזה איכשהו ממנו יוחזר חזרה ברוורס ברוורס עם פלטפורמה, יוחזר חזרה לוועדה הוא נמוך, זה יצטרך אחרי זה לעבור לקריאה שנייה ושלישית בכנסת, ואני משער בוודאות גבוהה שאם הוא יעבור בכנסת, יהיה על זה בגץ, כי זה לא יעבור בשקט.
הערת
ביניים.
כן. אם באמת מישהו, המשטרה, לצורך העניין, או כל אחד אחר רוצה לדעת איזה מישהו על משהו, יכול להיות גם שזה טוויטר או לא פייסבוק, שאנשים כבר, אתה יודע, נותנים את המידע הזה בחינם, אתה יודע, אתה צריך איזשהו מעיקר בשביל דברים האלה.
אתה צודק.
בעיה אחרת, אבל...
יש באמת משהו מאוד מעניין, מאוד דואלי, שמצד אחד יש אנשים שמאוד חרדים לפרטיותם ועושים הרבה צעדים כדי להגן על זה ומקשים לעצמם על החיים. ודעת יש אנשים שנחשפים בכל פורום אפשרי, מבחינה נפשית, כי הם רוצים את זה.
ובהרבה מקרים זה אותם אנשים. בהרבה מקרים זה אותם אנשים. לא, אני אומר כאילו, אין הפרדה בין שני אותם סוגים של אנשים. כלומר, אני מכיר לא מעט כאלה שמתנגדים נחרצות לחוק המאגר הביומטרי.
ואיך הם חיים עם הסתירה הזאת?
הם לא רואים את זה כסתירה, הם אומרים, אני אחשוף מה שאני רוצה לחשוף, אף אחד לא הכריח אותי ולא עושים במאגר מידע כללי את האינפורמציה עליי בלי שרציתי. הם לא רואים את זה כסתירה, אני יכול...
תלוי איזה נתונים, זה יכול להיות מעניין.
כן, זה תלוי איזה נתונים, אתה יודע, וגם בסופו של דבר, כל מה שאתה עושה בהתנדבות, זה שונה לגמרי ממה שמכריחים אותך.
כן, כי מהרגע שיהיה המאגר הזה, כמו איך הוא אמר בהתחלה האלוף במיל יעקב המדרור, שהוא נשיא הפורום הישראלי להבטחת מידע, מהרגע שיש את הכלי, השאלה היא מי משתמש בו ואיך. כרגע עד היום אנחנו יודעים ומקווים שיהיו לנו ממשלות עם אנשים טובים ועם רצונות טובים. אבל אם חס וחלילה זה משתנה, יש בידיהם כלי שמאפשר שליטה הרבה יותר הדוקה על האזרחים. ואז אנחנו כבר לא כך דמוקרטיה. אנחנו דמוקרטיה בהשגחה מאוד צמודה. וזה בעייתי.
כן, כן. בעייתי. יש פה בעייתיות. אני מבין את זה. אוקיי, אז הגענו לסוף שעתנו. חצי שעתנו.
חצי שעתנו.
כן. תודה רבה, איתן, היה בהחלט מרתק.
תודה, גם לי היה בכיף.
אתה מוזמן שוב, אם לא סיימת, כל הנושאים.
יש החוק יעבור, לא יעבור.
את נצטרכו פה שעות.
כן, אבל אני יודע שלא נדבר הרבה על המאגר הביומטרי, גם על דברים קצת יותר טכנולוגיים.
על הכיפה.
אז תודה, להתראות.
תודה, להתראות.